שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא מנזר רטיסבון. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. מנזרי החיות ציון ומנזר רטיסבון קשורים בדמותו של אלפונס רטיסבון ואחיו תיאודור. אלפונס נולד בצרפת בשנת 1814 כבן למשפחה יהודית עשירה ומיוחסת. סבו היה שר הכספים בחצרו של לואי ה-16. הוא למד משפטים בפריז ומבחינת השקפתו הדתית היה אתאיסט. כשהיה בן 13 התנצר אחיו תיאודור ואף הפך לכומר. משפחתו ראתה בו בוגד. בגיל 28 הגיע אלפונס לרומא ומישהו נתן לו מדליה עם דמותה של מריה, מדליה שייחסו לה מעשה ניסים. רטיסבון, למרות שלעג למדליה, הסכים לענוד אותה. ברומא ביקר בכנסיית סנט אנדריה דלה פרטה, ושם היה עד לחיזיון בו נגלתה לו מריה, ובבת אחת הפך לנוצרי, ויותר מאוחר גם הוסמך לכמורה. גם אותו החרימה משפחתו. בשנת 1843, כשנה לאחר התנצרותו, סייע לאחיו להקים את מסדר האחיות ציון. בשנת 1855 העביר רטיסבון את מסדר האחיות ציון לירושלים, ובשנת 1856 בנה את מנזר האחיות ציון על הוויה דלורוזה ליד קשת תאי כאומו. מנזר רטיסבון הוקם ביוזמת אלפונס רטיסבון, שייסד כנאמר לאל עם אחיו תיאודור את מסדר האחיות ציון, והקים את מנזר האחיות ציון בעיר העתיקה ואת מנזר האחיות ציון בעין כרם. המנזר במרכז העיר הוקם בין השנים 1877 עד 1894. תפקידו היה לשמש כבית ספר לבנים, מוסד חינוכי ובית יתומים. רוב הלומדים במוסד היו ערבים, אבל גם יהודים למדו בו. במוסד היה משק בעלי חיים ושטח אדמה בו גידלו ירקות ופירות. בית הספר היה מקצועי ולמדו בו עד למלחמת העולם הראשונה. בזמן מלחמת העולם הראשונה תפסו הטורקים את הבניין והקימו בו בית חולים. יותר מאוחר ניתן הבניין למטה היחידה האוסטרית שסיפקה שירותי תותחנות והנדסה לטורקים. עם הכיבוש הבריטי התמקמה במקום יחידה הודית. כל אלה גרמו למבנה נזק גדול והיה צריך לשפץ אותו. אחרי השיפוץ חזר הבניין למלא את יהודו המקורי. בשנת 1921 חנתה בחצר המנזר פלוגה של גדוד העבודה שעסקה בחציבת אבנים באזור ירושלים. עקב מקום חנייתה קונתה הפלוגה בשם פלוגת רטיסבון. תושבי הראשונים של שכונת רחביה נהנו מעזרת המנזר, וכך כתב תושב השכונה גד פרומקין בספרו דרך שופט בירושלים, ציטוט: חשמל בא מבית הספר רטיסבון שהיה לו מנוע משלו והסכימו למתוח קו עד לביתי. כדי להפחית בהוצאות שיתפתי שניים משכניי, בכללם דוקטור רופין, בהנאה זאת, והבתים הראשונים המעטים ברחביה היו גם הראשונים שזכו לאור חשמל בירושלים. סוף ציטוט. בפרעות 1929 שימש הבניין ולו גם ללילה אחד כמחסה לתושבי רחביה הסמוכה. על זה כתב תושב רחביה הסופר יהודה אזרחי בספרו עיר אבן ושמיים. ציטוט. לכאן הגיעו שני נזירים לבושי גלימות שחורות שליחי רטיסבון והציעו את מנזרם המבוצר כמחסה לתושבי רחביה עד יעבור זעם. הצעתם התקבלה בתודה. התושבים התבלגו לשני מחנות. מחנה אחד חסרי הישע הועבר אל בין כותלי המנזר, והמחנה השני ובו מרבית הגברים פנה אל הבניין היחיד בין שתי הקומות של השכונה והתבצר בו מוכן לקרב. סוף ציטוט. אחד מהתלמידים היהודים שלמדו ברטיסבון בשנות ה-30 היה עזרא יכין, שכתב על כך בספרו סיפורו של אל נקם. ציטוט. כמו רבים ילדי השכונות הירושלמיות העניות, למדתי גם אני בבית הספר של המנזר הקתולי צרפתי על שם רטיסבון. הורים דלים היו שולחים את ילדיהם לשם כדי שיקבלו חינוך אירופאי טוב וילמדו 4 שפות, צרפתית, אנגלית, עברית וערבית. גם שכר הלימוד הנמוך משך את תשומת הלב. למעשה, היו מרבית תלמידי רטיסבון יהודים. רק מעטים שבמעטים מבין 350 התלמידים היו ערבים, נוצרים או מוסלמים. המורים בבית הספר היו כמרים בני עמים שונים וערבים מתושבי הארץ. עברית למדנו רק שעה אחת ביום בשעה הראשונה. התלמידים הערבים המועטים היו משוחררים משיעור זה, והיו באים לבית הספר רק בשעה השנייה. במסגרת שיעורי העברית למדנו גם תנ"ך שעה אחת בשבוע, סוף ציטוט. במלחמת השחרור נותק המוסד מהאוכלוסייה שהשתמשה בו, הערבים, והנזירים העמידו את הבניין לטובת מפוני מלחמה יהודים. אחת מהמפונים האלה הייתה רינה דהן, בת למשפחת שטרן ממילא, וכך היא כתבה, ציטוט. זה היה בחג, אחרי שנאלצנו לעזוב את הבית לאחר כיבוש ממילא על ידי הערבים. לאבי היו קשרים עם הנזירים של מנזר רטיסבון, בית הספר שבו למדו ערבים ויהודים. עקב המאורעות התפזרו התלמידים ואנחנו הפכנו להיות שם פליטים. לא היינו היחידים. היו פליטים מפינוי ימין משה, פליטים מגוש עציון ועוד מכל פינות העיר. קיבלנו חדר כיתה גדול, ועם הריהוט שהצלחנו להציל סידרנו 4 חדרים, חדר שינה להורים, חדר שינה לאחותי ולי, חדר אוכל ואפילו מטבח. אבי בנה תנור שהדלקנו בעצים, ועל התנור הזה אמא בישלה. נפט לא ניתן להשיג. חילקו אז אוכל במנות לפי מספר הנפשות במשפחה. קיבלנו בעילה ומזה אמי בישלה, סליחה, קיבלנו פילה ומזה אמי בישלה גפילטפיש. מהכמרים קיבלנו קטניות ובתמורה תיקנו להם גרביים. לכמרים הייתה גינת ירק ומשם היו לנו קישואים שמהם אמא בישלה לפתן. ובכל זאת היינו שמחים בארוחת החג כי היינו יחד והייתה לנו קורת גג. גם נשות וילדי גוש עציון שפונו הגיעו לרטיסבון ומספרים אותם ילדים שבגרו לחוקרת עמיה ליבליך כפי שהיא מביאה את דבריהם בספרה ילדי גוש עציון. ציטוט, מספר דני, כשהגענו למנזר רטיסבון זה היה זר, משהו אחר לגמרי, היינו בנים שובבים ופתאום במקום להיות במרחבים ובמקום פתוח נכנסנו למרתף של בניין. אמנם קיבלו אותנו יפה מאוד והשתדלו להנעים לנו את הזמן, המרתף היה מחולק בעזרת דיקטים למחיצות, לכל משפחה הוקצה מרובה שסומן באמצעות הדיקטים, ושם היו המיטות. היה די בלגן, לא מסודר עד מאוד. בלילות היו הפגזות. כשעבר נזיר עם הכובע השחור הגדול, זו הייתה אטרקציה בשבילנו. מן הסתם עשינו לנזירים הרבה בלגן, אבל כלפינו היו חביבים. לא הייתה לנו שפה משותפת, אבל אני זוכר נזיר מחייך, ומשום מה כך זה זכור לי. מספרת אורה, ברטיסבון הקצו לנו אולם גדול, שהיה אולם הקולנוע שלהם. שם בנו מחיצות עת קטנות לחדרים, לכיתות של ילדים, לתינוקות, חדרים לנשים. אנחנו, כל הילדים הגדולים, גרנו יחד, 15 ילדים, כמו בבית ילדים. סוף ציטוט. אחרי המלחמה שימש המבנה את האוניברסיטה העברית שירדה מהר הצופים. בשנת 1970, פעל במקום סמינר תיאולוגי נוצרי, ובשנת 1998 נתן הוותיקן את חסותו למקום והפך אותו למוסד האפיפיורי רטיסבון. כיום משמש המבנה סמינר תיאולוגי שמופעל על ידי המסדר הסליזיאני בחסות הוותיקן. המבנה עצמו בנו בסגנון רנסנסי מאוד סימטרי. האדריכל האב מם דומה. המרכז בולט ומעליו פעמון ומגדל שבתוכו פסל של רטיסבון. בצד הדרומי קפלה שנחנכה בשנת 1894. לאגף הצפוני נוספה בשנות ה-30 אגף נוסף הניצב למבנה. באגף זה אולמות, כיתות לימוד, חדר אוכל ומטבח. בחצר שמצפון לצדו הצפוני של הבניין אפשר לראות מגדל שמירה טורקי משנות ה-30 של המאה ה-19, שהוקם בזמנו של מוחמד עלי על ידי משה לארץ, אברהים פחה. עד כאן.